פסוק ה', לראות את התכונות של בעלי החיים שמהם ניתן ללמוד כיצד להינצל משחתם על ערבות, כצבי, כציפור. וממשיך שלמה, הוא מדבר על הנמלה, דברים מפורסמים מאוד. לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. אשר אינלה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה וקציר מאכלה. עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. ובך אם הלך רשך, רשך, ומחסורך כאיש מגן. זאת אומרת, יש פה מעין הדרכה ללכת אל הנמלה. בדרך כלל, נקודת המוצא, דווקא דברים שקורים, אז להתבונר עליהם. אבל לך אל הנמלה הצל, ומעין ציווי לפעול. ממש משהו מעשי. לך. לך אל הנמלה הצל. גם קצת קשה לשכנע הצל ללכת. כמעט סתירה פנימית. מה זה לך אל הנמלה הצל? ראה דרכיה וחכם, וחכם. פה לא ברור. לכאורה, אם הייתי לוקח את ההקבלה לעצל, היה צריך להיות כתוב, ראה דרכיה וחרוץ. מה הקשר לחכם? הרי ההפך מהעצלן הוא החרוץ. אז ציפייה שלי לפחות הייתה, שיהיה כתוב, ילך אליהן מה לעצל, ראה דרכיה וחרוץ. פעם חשבתי, אולי אפשר לומר שהעניין הזה של ראה דרכיה וחכם, שכשאדם מתבונן על אדם חרוץ, זה לא בהכרח גורם לו להפוך להיות חרוץ. זאת אומרת, אם אדם רואה מישהו עם תכונת אופי שהוא היה רוצה לקבל, זה עדיין לא גורם למסתכל לקבל את אותה תכונת אופי. זאת אומרת, אם יש בן אדם עצלן ורואה מישהו חרוץ, בדרך כלל זה יעשה לו כאב ראש, זה לא יגרום לו להיות חרוץ. או שזה יעייף אותו רק מלהסתכל עליו, כמו שאומרים, מתעייפים מלהסתכל. מה העניין הזה? אפשר אולי לומר שבאמת זה בחכם, זה לא בחרוץ. באיזה משמעות? אדם מגיע ומתבונן על הנמלה. מה הוא רואה שם? הוא רואה שם קודם כל, הרבה מאוד נמלים הולכות בשורה, כקבוצה, כגרעין שהולכות הנמלים זו אחר זו, כקבוצה. יש לכל אחת תפקיד מוגדר. יש פועלות, יש שומרות, כל אחת יש לה תפקיד מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד ספציפי בשבילה. ואז יכול להיות שגם אדם שהוא עצלן, אומרים לו, תשמע, תלך תמיד בקבוצה. אל תנסה לבנות לך אישהו סדר יום עצמי. אם אתה תנסה לבנות סדר יום עצמי, התוצאה תהיה שבמקום להצליח לנצל את הזמן, אתה לא תנצל אותו, לא תעשה שום דבר. לכן תלך בקבוצה. תלך במסלול שכבר סללו אותו. אל תחפש לך עכשיו נתיבים חדשים, אם אתה עצלן. זאת אומרת, יכול להיות לך להנמלה אצל רעד רכיה וחכם, במשמעות הזאת שתחכים עם העצלות שלך להפוך להיות אדם יותר יעיל. אדם שמצליח לפעול באופן יותר טוב, באופן יותר נכון. ככה היה אפשר להסביר. עדיין באמת צריך להבין מה זה רעד רכיה וחכם. באמת רש"י אומר, לך להנמלה אצל רעד רכיה וחכם, אומר והתחכם. מה זה להתחכם? אולי זה באמת אותו כיוון. זה לא שאתה תהפך להיות חרוץ, אלא כשילך אל הנמלה, אז יש סיכוי שתוכל ללמוד דברים שמהם אחרי זה תוכל ליצור הנהגות שיובילו אותך למקומות יותר טובים, למקומות יותר ראויים. כך היה ניתן לומר. יש גם הסברים אחרים בראשונים, שזה גם מעניין איך הם תופסים את העניין הזה של הנמלה. קודם כל המצודות כותב, מצודת דוד, עצל, אתה העצל לך אל הנמלה. ואולי גם בזה יש משהו. אתה עצלן? קודם כל תלך. אם אתה לא תלך, שום דבר לא יעזור לך. דבר ראשון, האדם עצלן, תתחיל לזוז. תנוע את עצמך. אם אתה לא תניע את עצמך, שום דבר לא יעזור לך. לך אל הנמלה עצל. זה מה שאומר אולי המצודות. אתה העצל, לך אל הנמלה. אתה, העצלן, תלך אליה. במצודת ציון כתוב, נמלה השם בריאה קטנה. אנחנו לא יודעים מה זה נמלה, מה זה שם בריאה קטנה. אולי באמת, פעם פחות היו בקיאים בעברית ולא ידעו מה פירוש נמלה. אבל יכול להיות שיש פה גם משמעות נוספת. אולי במשמעות שאיבן עזרא רוצה ללמד אותנו, אומר איבן עזרא, נמלה, אל הנמלה, שהיא מקטני הארץ ותלמוד מחוכמתה. למה דווקא נמלה? נמלה יש בה משהו מיוחד. היא קטנה. גם הכוזרי, כשהוא בא לציין את, את הפלא בסדר האלוקי במציאות, בחי, הוא מביא דוגמה מהנמלה. הנמלה זה בריאה מאוד מאוד קטנה. וזה דבר שיכול לעורר את האדם. אם אדם רואה יצור גדול, אז הוא נוטה להתבטל ביחס אליו. אבל כשאדם רואה נמלה, אז אומרים, תדע לך, גם יצור שהוא קטן מאוד, והוא לא קטן רק מבחינה גופנית, הוא קטן גם מבחינה התפתחותית. הרי נמלה זה לא חיה שיש בה את כל התחכום מבחינת ההופעה החיצונית שלה. יש חיות שאפשר לראות אותן, להגיד מה רבו מעשיך השם. צבעים ססגוניים מיוחדים, כוחות מיוחדים. נמלה היא לא מרשימה, היא קטנה. קטנה גם בהופעה שלה. ולקבל חוכמה, הרבה פעמים יותר קל דווקא מאדם שהוא קטן. דווקא מבריאה שהיא קטנה. שהיא לא מנופחת כזה, ואנשים תולים טוב. נו, בסדר, חוכמה היא חוכמה רחוקה. אבל אם אדם מסוגל ללכת, אל מי הוא הולך? אל הנמלה. אל הבריאה הקטנה הזאת. לכאורה, עלובה, אבל אם אתה הולך לשם, שם גם אתה יכול לראות את החוכמה האלוקית, ואולי דווקא שם. דווקא בבריאה קטנה, כמו שאומרים, נמלה שם בריאה קטנה. זה לא רק תיאור מה זה נמלה, אלא זה גם אולי משמעות של קוטן. מקטני הארץ, ותלמוד מחוכמתם, אומר אבן עזרא. הרבה פעמים דווקא מקטני הארץ אפשר ללמוד חוכמה. לא מהאנשים הגדולים. אומר המצודות, אומר המלבים, לך אל הנמלה עצל, כל כוחות מעשה בראשית נטועים בנפש האדם. וכל כוח ומידה שימצא האדם במין ומין מבעלי החיים, ידע כי כן נמצא גם בנפשו. אומר פה עכשיו, המלבים יסוד. כשאדם רואה תכונה שמצאת בבעלי חיים, ידע שהמידה הזאת, התכונה הזאת, נמצאת גם בנפשו. זה לא מקרי שנתנו דוגמה מצבי, מציפור, מנמלה, כי כל תכונה היא מתאימה גם לאדם. למה חשוב למלבים להקדים את זה? כי המלבים שאל את עצמו לכאורה, בסדר, יש נמלה ויש אותי, מה זה קשור? מה הקשר שלי עם הנמלה? היא נמלה ואני בן אדם, אני עצלן והיא חרוצה. כך אדם יכל לחשוב. הוא אומר לו קודם כל המלבים, תדע לך. זה לא כך. זה לא שיש נתק בין תכונות בעלי החיים לבין תכונות האדם. כי בעצם האדם, מצד היותו אדם, נזר הבריאה, הוא כולל בתוכו את מכלול התכונות שיש אצל כל בעלי החיים. זה גם עניין המשלים. רב מאיר, משלי שואלים, גיבור כארי, הלימוד הזה הוא לימוד מאוד חשוב. אדם בא ומתבונן על הבריאה, והוא בעצם לא מתבונן מבפנים, ממה שהוא חווה כלפי חוץ, אלא הוא מסתכל מבחוץ כלפי פנים. מסתכלות אחרת לחלוטין. אדם יכול ללכת לגן חיות ולהתפעל מאוד, ולראות הרבה דברים שנמצאים מחוץ אליו, מחוץ עליו. אבל אדם יכול להסתובב בגן חיות ולהתבונן על מי? להסתכל פנימה. להסתכל על עצמו. להסתכל על המידות שלו, על התכונות שלו. פתאום רואה איזו תכונה מיוחדת אצל בעלי חיים. אצל בעלי חיים התכונות הן דומיננטיות. בעיקר אצל החיות, פחות אצל הבהמות. אבל בעיקר אצל החיות, תכונות דומיננטיות. ואז הוא אומר, רגע, יש פה זזות מיוחדת. מה אני יכול להתבונן על עצמי? כן, אני גם יכול לפתח אישי יזות כזאת, גבורה כזאת. אולי זה אחת הסיבות שהשולחן ערוך, כאשר הוא מתחיל את החלק של אור החיים, החלק הראשון, הוא פותח, עולם יהיה אדם, גיבור כארי לקום בבוקר לעבודת בוראו. כי זה חלק משורש האמונה. שאדם מתבונן, קם בבוקר, מסתכל, רואה את הבריאה, ובעצם מה הוא מסתכל? על מה? על עצמו. מסתכל על הכוחות נפש שלו. אז זו התרגלות חשובה. לראות כלפי דברים מבחוץ, אבל לחפש אותם בפנים. בדיוק זה מה שאמר המלבין. כל כוחות מעשה בראשית נטועים בנפש האדם. וכל כוח ומידה שימצא האדם במין ומין מבעלי החיים ידע כי כן נמצא גם בנפשו. הרבה מידות יש בבעלי חיים שאינם צריכים להם לצורך חיותם. זה מעין ראיה של המלבין. לפעמים רואים כל מיני תכונות אצל בעלי החיים שהן לא נצרכות להם בשביל לחיות, בשביל לשרוד. והשם יטביע בם מידה זו שילמד האדם ממנה לעשות כן. כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את בעל החיים, בשביל שיהיה איזה יהודי טוב, שיסתכל עליו וימצא את המידה שיכול ללמוד מאותו בעל חיים. כמו שאמרו חז"ל, אם עלה לו ניתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. גם לכאורה, מה אכפת לי צניעות? מה כל כך חשוב לחתול לעניין הצניעות? שהוא מכסה את צועתו, כל הנהגתו של החתול בצניעות. מה כל כך חשוב לו? אלא זה חלק מהתכונה שבא ללמד אותנו איך צריך לנהוג. והנמלה נתה השם בה מידת הזריזות לאסוף ולכנוס, שממנה ילמד האדם שלא להיות עצל. ודרך הנמלה לאסוף. טוב, פה זה כבר נכנס למדרש, ובא להסביר את הדברים בהמשך, אני רוצה שנראה את הדברים במדרש עצמו. אבל היסוד הזה הוא יסוד מאוד מאוד חשוב, יסוד נפלא מאוד, יסוד אמוני שמלמד אותנו המלבים, להתרגל, לראות את הדברים לא סתם כציורים, אלא לראות את הדברים כמסרים. זה נברא בשביל זה. הנמלה נבראתה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה בתכונתה, בשביל שאנחנו נסתכל עליה ונקבל את הלימוד הזה. זה סוג תקשורת שהקדוש ברוך הוא, דרך הבריאה, מתקשר איתנו. נפגש איתנו. זה דבר נפלא מאוד. פתאום כשרואים את הנמלה, רואים חוכמה אלוקית. היא כבר לא כל כך קטנה. היא קטנה, אבל היא כבר לא כל כך קטנה מבחינת המסר. היא בריאה של ריבונו של עולם, שנבראתה בשביל ללמד אותי איזשהו מסר. תראה דרכיה וחכם. רצה לומר, תלמד ממנה בהנהגת אסיפת חוקי החוכמה בזריזות ובהשתדלות רב. זאת אומרת, אין פה הכוונה שאדם ילך אל הנמלה, והוא יתרגל לאסוף הרבה מאוד לפרנסתו. היום יש הרבה נמלים כאלה שעובדים מבוקר עד ערב, ומפקידים המון 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 מטבעות בבנק. נו, למדו מהנמלה? הסתכלו, הם מאוד חרוצים. קמים בבוקר, עובדים עד הלילה. ויש להם הרבה מאוד אוצרות שלמים של כל מיני דברים בבנק. נו, הרי שלמה אמר, לך אל הנמלה אצל ראה דרכיה וחכם. אבל אולי דווקא זה העניין של החכם במשמעות אחרת. מה זה ראה דרכיה וחכם? לא ראה דרכיה וחרוץ. כי אם אדם נהיה חרוץ, זה לא בהכרח שהוא נהיה חכם. אדם יכול להיות חרוץ, אבל את כל החריצות הוא מפנה אליה אבלים, לא לדברים שיש להם באמת משמעות. ראה דרכיה וחכם, פירושו של דבר, שכמו שהוא אומר, אסיפת חוקי החוכמה בזריזות והשתדלות רב. זאת אומרת, באמת, בחריצות, אבל בחריצות לגבי להחכים, ללמוד, לידע את השם, לידע את המידות הנכונות, את הדרכים הנכונות. זה, פירושו של דבר, ראה דרכיה וחכם. אולי לכן לא כתוב חרוץ. למרות שבאמת מדובר פה על מידת הזריזות. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. זה מעניין. הרי אנחנו יודעים לכאורה שיש מלכת הנמלים, לא? יש לה נמלה המלכה או אין לה נמלה המלכה? יש. אז מה זאת אומרת? אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. יש פה עריכות לשונית שנראית כמיותרת. מה זה גם קצין? גם שוטר, גם מושל. היה מספיק, אשר אין לה מושל. ככה נראה לומר. ודבר נוסף, מה זה קשור לזריזות? מה היינו מצפים? שיבואו ויגידו, אשר היא קטנה והליכתה איטית. לא, זה לא מה שנאמר. נאמר אשר אין לה קצין מושל. מה זה קשור למה שאמרנו קודם? שדיברנו על העצלן. נמשיך הלאה. תכין בקיץ לחמה, גרב, קציר מאכלה. מה התכונה המיוחדת? שהיא כבר עובדת בקיץ, ובקציר, אוגרת בקציר את מאכלה. גם זה נראה כמעין כפילות. תכין בקיץ לחמה. או יש איזה משל מפורסם של הנמלה והחרגול. אגב, שהיא עובדת והוא מנגן. זה לכאורה מספיק שתגיד, תכין בקיץ לחמה, לא? למה צריך את ה... ופשוט זה מיוסד על ה... אותו משל מיוסד על הפסוקים הללו. למה צריך גם הגרב הקציר מאכלה? אומר רשי, רשי כבר מקודם מה אמר לנו, ראה דרכיה וחכם, רשי כבר אמר לנו והתחכם. ממשיך רשי לשיטתו ואומר, מה פירוש אשר אין לקצין? שהוא יוכיח אותה ויזרזנה ויוציא מידיים תגזול דבר מחברתו ואף על פי כן. זה ממש חוכמה. זה לא זריזות. אלא הצל, לפי רשי, זה לא עצלן במידו דווקא. אלא מה זה הצל לפי רשי? אדם שהצל בהנהגה שלו. הצל בדרכי החוכמה שלו. זה לא מוכרח. יכול להיות שזה הצל ממש, במה שרשי מנסה לבוא ולומר לנו, שאם אדם הוא מתעצל ומתעצל ומתעצל, בסופו של דבר, איך יהיה לו אוכל? מה הוא צריך לעשות? לגנוב. אם הוא יגנוב, אז יש פה בעיה של קצין ומושל. אז זה כבר שאלה איך באמת לקרוא פה את הפשט ברשי. אבל רשי בא ואומר, שאין לקצין, מה זה העניין של הקצין? זה לא רק במישור של הזריזות, אלא שיוכיח אותה ויזרזנה, ויוציא מידיים תגזול דבר מחברתה. הדברים, אני חושב שהם נפלאים מאוד, באותו כיוון שאנחנו אומרים. דבר ראשון, יזרז אותה. היא פועלת מכוח הנאה פנימית, בלי אישו קצין חיצוני. והדבר הנוסף, ויוציא מידיים תגזול. מה זאת אומרת? יוציא, אין מי שיוציא ממנה עם תגזול. אין אפשרות כזאת שמישהו יבוא ויוציא ממנה, אין קצין. אבל זה קשור זה לזה. אם הנמלה, אם האדם הוא הצל, התוצאה שהוא מגיע גם לידי חטא, גם לידי ממונות, גם לידי גזל. זה הסדר. כתוב שבטלה מביאה לידי חטא. בטלה מביאה לידי חטא. זה דבר שצריך לדעת אותו. אומר, ברוך השם, סיימנו את החופש הגדול. עכשיו, מוסדות החינוך היום התחילו... לפתוח שעריהם לילדי ישראל היקרים. והנקודה הזאת של חופש גדול, בלי תעסוקה, זה דבר נורא בעיון. לא יוצא לי הרבה, אבל כשאני שומע תיאורים של כל מיני בני נוער שעושים פשעים, כמעט תמיד זה מתחיל מסיפור דברים כזה, אנחנו ישבנו על הברזלים ולא היה לנו מה לעשות, ובדיוק עבר שם, בהמשך ידוע. הבטלה מביאה לידי חטא. אם אין מציאות של החכמה, אם אין מציאות של פעילות, של עשייה, התוצאה היא כמעט בהכרחית. כי אדם לעמל יולד. האדם בטבעו צריך פעילות. טוב לגבר כי סעול מנעוריו. אדם צריך לפעול. אם אדם לא פועל, התוצאה היא שהוא מוצא את הפעילות שלו במקום אחר. זה ודאי וודאי נכון לגבי בני נוער. עדיף אפילו שיהיה לבן נוער פעילות קשר ולא גלט, מאשר שיהיה ציור שהבן נוער יישב משועמם. אם הוא יישב משועמם, החשש הוא חשש הרבה יותר גדול. כי אדם צריך את המילוי שלו. ודאי וודאי שאפשר לתת לו מזון גלט, זה בכלל נפלא מאוד, ריח גנדת. אבל המציאות הזאת היא סכנה גדולה מאוד. וזה מה שאומר לנו פה שלמה המלך, אשר אין לה קצין, מושל ושוטר, אומר ראשי, אם תגזול דבר מחברתה, אם אישי תתבטל, אם היא תעבוד כמו שצריך ותמלא את הזמן, אז היא גם לא תגזול. גם בגלל שיהיה לה, וגם בגלל שלא יהיה לה זמן לחשוב על שטויות, על גזל, על לקיחת דבר שאיננו שלה. וגם אם יהיה ציור דברים כאלה, אין קצין ושוטר, ואין מלה בכל מקרה, לא גוזלת. יש לה תיקון במידה הזאת. ואף על פי כן, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה, מזונה כל אחת ואחת אינה גוזלת מחברתה. למרות שאין קצין ושוטר, כל אחת גם עובדת, וגם אם יש איזשהו בעיה למישהי, היא לא גוזלת את חברתה. תיקון. תיקון מוסרי. לא רק משהו טכני של זריזות, אלא מסתכלים על בריאה כזאת קטנה ורואים פה מה? רואים פה מוסר. לא לקח הדבר שאיננו שלך. זה באמת דבר מפליא מאוד. למרות שהן עמלות קשה מאוד בשביל יגיעות, בשביל לקבל את המזון שלהן. דבר נפלא מאוד. אומר המלבי, מה זה אשר אין לקצין, מושל ושוטר? שוטר ומושל. כי בין בני אדם התנהגו לפעמים במידה אחת, גם שאינה מידה טובה, מפני שכן ינהג ביניהם הקצין. שאיש שעומד בקציהם, מפני חשיבותו, וכולם מתדמים לעשות כמאסף. או מפני שוטר ומושל, שהמושל ייחוף אותם על הנהגה אחת, על ידי שוטרה ונוקסף. אבל הנמלה לא תעשה זאת מפני אלה התמים ובכל זאת. יש שתי סיבות שבגללם הציבור הולך בדרך מסוימת. זה מה שנקרא השפעה חברתית, שהיא דבר עצום. היום יודעים את זה, שיש כלי תקשורת, אז השפעה חברתית היא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד דומיננטית. מה גורם לאדם לפעול? אז הרבה פעמים זה יכול להיות אדם או קבוצת אנשים, שפה בלשנון הם נקראים בשם קצין, שהם אנשים חשובים. אנשים בדרך כלל מצליחים, אנשים חשובים, והציבור הכללי רוצים להידמות אליהם. רואים, הנה, זה דבר שיוצר חשיבות. לכן רוצים להידמות לאותו דבר. אם יש באדם פורסם שפתאום מסתפר באופן מסוים, אז זה קובל בעולם שפתאום כמה מאות אלפי אנשים מסתפרים כמו. מה? מה, זה יותר הגיוני? מה, מה, מה בעצם הופך להיות, מה הרציונל מאחורי העניין הזה? אלא הוא קצין, הוא חשוב, אז רוצים להידמות לו. זה כוח מניע אחד, שהוא מניע תמיד. הוא יכול להניע גם באופן חיובי. אפשר לראות בן אדם בישיבה, בן אדם בחברה, שהוא בולט, שהוא מתנהג באופן טוב, שהוא באמת מעריכים אותו כולם. אז רוצים להידמות למעשיו הטובים, לתכונות הטובות שלו. זה הסדר. גם אז אדם צריך ודאי להידמות לפי תכונת נפשו, לא לחכות מישהו אחר, אלא אפשר לנסות לחשוב מה מהתכונה הטובה אני יכול לקחת לעצמי, אבל לא לחכות מישהו אחר, כי זה כבר יוצר קלקול. והעניין השני, זה לא העניין של הקצין, אלא שוטר ומושל, שזה כבר עניין של אכיפה, שהמושל על ידי השוטרים והנוגסים שלו יכול לכפות את בני האדם לעשות את ההנהגה הזאת, זה כבר לא מכוח עצמה, מכוח הערכה שלהם, מכוח הכפייה של אותו מושל שוטר. אבל למעלה, היא לא נוהגת כך. תכין בקיץ החמה, אחרי אשר אגרה בקציר מאכלה, שהקציר הוא קודם הקיץ. עכשיו מסביר לנו המלבים את פשטי הדברים, שהקציר הוא קודם הקיץ, קודם כל קוצרים, ורק לאחר מכן מגיע הקיץ, שכל ימי הקציר תאגור ותאסוף גרעיני תבואה למאכלה, ואחר כך שקלה קציר והתחילו ימי הקיץ, שאין עוד גרעיני תבואה בשדה, תשתדל להכין את לחמה, להניחו במקום המשומר, ולחתוך ראשי הגרעינים שלא יצמחו. נפלא מאוד. מה זה העניין הזה של תכין בקיץ לחמה גרעה בחציר בקציר? מאכלה. שדבר ראשון, יש טעונה שבה יש כישרון גדול לאסוף. אפשר לאסוף הרבה מאוד. מתי זה? בזמן הקציר. בקציר הרי כל הגרעינים נופלים. הם עדיין לא נובטים, הם רק נופלים. וזה זמן שאפשר לאסוף הרבה מאוד. יש שלב שני. מה השלב השני? תכין בקיץ לחמה. מה זה להכין את הלחם? זה לשים כבר בתוך המחסנים באופן מסודר, לגרום לכך שאותם זרעים, אותם גרעיני תבואה, שאותם היא אספה, היא תעקר אותם על מנת שלא נדבטו. יש עבודה. אבל מתי היא עושה את זה? כאשר כבר אין את אותם גרעינים בשדה. כבר אחרי תקופת הקציר שמגיע הקיץ. חוכמה גדולה מאוד. וזה תיקח מוסר להרבות, לאסוף חוקי החוכמה ודברי התורה בלבך כל ימי הנעור. אומר, יש פה לקח. מה הלקח? יש זמן שבו הקליטה של האדם היא הרבה יותר טובה. הוא יכול לזכור יותר טוב. כשהקליטה של האדם טובה, כשיש לו אדם מפנה, הוא יכול לשבת בניחותה וללמוד, בלי עול פרנסה, בלי עול חינוך ילדים. תקופה ראשונה, תקופת הנערות של האדם, לנצל את הזמן ללימוד. לגרוס ולגרוס ולגרוס, לאסוף, לאסוף, לאסוף. אחר כך בעזרת השם, יהיה אפשר גם לסדר את הדברים במחסנים, בתאי המוח, לשים כל דבר במקומו, להוציא את המוץ, ואת אותם דברים שהם פחות מסודרים להוציא אותם, ולהכניס רק את אותם דברים שהם ממש ממש נקיים וטובים. ואל תאמר די. אל תאמר בסדר, למדתי קצת ומספיק. ואחר שאספת כולם, אז תביניהם בשכלך. אז תלך ותעמיק יותר. כמו שנאמר, ליגמר איניש ואדר לסביר. קודם כל לשנות, קודם כל ללמוד, ורק אחרי זה לסבור, אחרי זה להבין את הסברה, את ההיגיון שעומד מאחורי כל עניין ועניין. ולהכין לך צעידה יום מועד, כמו שהנמלה מכינה לימי החורף. כי רק מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת. מי שטרח לפני, זוכה. וכן, אחר שאסף תוכרי החוכמה, תכינם על ידי בינתך ושכלך, שיהיו לחם הנפש. שאז גם אם יתיישבו, יזונו אותך. יהיה לך עולם רוחני שלם. כי החוכמה והתורה הוא מזון צחצחות הנפש ליום מועד. דברים נפלאים מאוד. שלבים שונים בלימוד מהנמלה. והגרם מחלק לנו את אותם שלבים למספר תקופות. הוא אומר כך. לך אל הנמלה, כי אדם צריך לדרכי השם ג' דברים. בשביל לעבוד את ריבונו של עולם, אומר הגרא, צריך שלושה דברים. חוכמה, מידות ומעשים טובים. והנמלה מופלאה במעשיה באלו ג' וזה הולך אל הנמלה עצל, אם אתה מתעצל מלעשות מעשים טובים, לך ולמד מן הנמלה הזריג'ות שלה, שאוספה הרבה אף על פי שאינה צריכה אלא מעט. שמור כתוב במדרש שאינה אוכלת אלא חיטה ומחצה. זאת אומרת, אוספת הרבה. זאת אומרת, יש שלושה חלקים בעבודת השם של האדם. חוכמה, מידות ומעשים טובים. ושלושת החלקים האלה ניתן ללמוד מהנמלה. ראה דרכיה, היא במידות שאינה נוגעת במה שאינה שלה. וחכם הוא בחוכמה שכתוב במדרש שהנמלה עושה ג' חורים ואינה מניחה את התבועה לא בעליונה ולא בתחתונה אלא באמצעה. בגלל שהגשמים נמצאים למעלה והתאום נמצא מלמטה. זאת אומרת, בנמלה אפשר למצוא את שלושת הדרכים שיגרמו לאדם, שיסבירו לאדם, יחכימו את האדם איך לעבוד את ריבונו של עולם. דבר ראשון, העצל. עצל לעשות דברים טובים. תראה את הזריזות. זה קשור למעשים הטובים. תראה את מידת הזריזות של הנמלה. אחר כך דרכיה. דרכיה זה לא רק הזריזות. זה לא רק ללכת לנמלה, כמות שהיא. מה היא עושה? אלא דרכיה זה כבר מידות. מה המידות? אינה נוגעת מהשינה שלה, כמו שראינו בראשי, שהיא לא גוזלת. והדבר השלישי, זה העניין של החוכמה. שהיא יודעת לשים את הדברים במקום המתאים. זה יכול להיות גם קשור לעניין שתכין בקיץ לחמה, נכון? שתכין בקיץ לחמה והגרה וחציר מאכלה, שבזמן שהיא צריכה לאסוף היא אוספת. רק לאחר מכן היא מתקנת, זה קשור לחוכמה. תכין בקיץ חמה, כי הנמלה, בית הקצירה, אינו עשה כלל, רק אוספת. רק בסוף, בזמן שהוא, רק בסוף, שהוא זמן לקצות התאנים, הוא נקרא קיץ, אז תכין את מה שהיא אוספת. שזה קשור לחוכמה. גם הגרא אומר כמו המלבים את אותו רעיון, שהוא רעיון חשוב פה שחוזרים עליו. בעניין שצריך האדם בימי נעוריו, שהוא זמן הקציר לאגור ולאסוף היינו ללמוד תורה הרבה. ואחר כך בקיץ שהוא סוף ימיו יהיה זקנותו לתחון אותם, להבין כל דבר על בוריו. וזהו, אם אין קמח אין תורה. מה הכוונה אם אין קמח אין תורה? אז אנחנו רגילים להסביר את זה במשמעות, שאם האדם אין לו פרנסה הוא לא יכול ללמוד תורה. הגרא מסביר את זה בתוך הלימוד עצמו. אם אדם אין לו את הידע המתאים, אין לו מספיק חומר, לא חומר חלילה במשמעות הנמוכה, אלא אין לו מספיק לימודים, אז הוא לא יכול אחרי זה גם לבוא ולעשות מזה לחם, לבוא וללוש את הדברים, לאפות אותם. אם אין תורה, אין קמח, כלומר, אם לא יהיה בידו תורה הרבה, לא יהיה לו ממה לתחון. ואם אין קמח, כלומר, שלא יתחן וידגדק היטב, אין התורה, כלומר, אין בידו כלום, אף שלמד הרבה. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אני מביא פה את העניין הזה, שבאמת צריך להקפיד בעניין הזה, לחלק את הזמנים באופן חכם. וזה שלושה שלבים בעבודת השם, הדברים נפלאים מאוד. בואו נעבור למדרש, ננסה להספיק את המדרש גם כן. לך לנמלה הצל, אשר אין לה קצין. המקור, הילקוט שמעוני, הוא בעצם גם גמרא בחולין. גם גמרא בחולין, בדף נון זין, עמוד ב', ואומרת הגמרא כך, אולי נראה את הדברים מתוך הגמרא, בחלק הראשון, הדברים יותר מהירים. יש פה שני סיפורים על רבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא עסקן בדברים היה. מה פירוש עסקן בדברים? אנחנו לא מבינים בשלב הזה. מה זה עסקן בדברים? יש לנו את המושג עסקן. אדם שככה מתעסק בהרבה מאוד דברים. אבל מה זה עסקן בדברים? זה המשמעות שהוא היה מסתובב ככה מחר כזה. לא נראה חלילה וחס על רבי שמעון בן חלפתא, שהיה מורגל בניסים ומופתים. רבי שמעון בן חלפתא, יש דיון פה לגבי נוצה. ביהודה יש מחלוקת מה קורה לגבי טריפות, מה קורה אם יורד אותו קנה, אותו חלק של הציפור, של התרנגולת, של אותו אוף. רבי יהודה אומר, טרף, רבי שמעון בן חלפתא עשה ניסוי אצלו עם התרנגולת שלו, כי נפל לה אותו חלק, והצליח לרפא את אותו חלק. שואלים עכשיו, מה פירוש עסקן בדברים? אמרו עליו, רבי שמעון שטח שיהיה עסקן דברים, והיה עושה דבר להוציא לבו של רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, היא נתלה נוצה פסולה, ותרנגולת הייתה לו רבי שמעון מחלפתא שנתלה נוצה שלה, והניחה בתנור, ותלה עליה במטלית של תרסיים, וגידלה כנפיים אחוריים יותר מן הראשונים. זאת אומרת, הצליח להחיות את אותה נוצה, את אותו חלק בעוף, בתרנגולת שלו, שיגדל. כיוון זה גדל יותר מכרגיל, אז אומרים, סביר להניח שוודאי שזה לא טרף. באמת דנים פה עוד בהמשך הדיון, זה פחות קשור לעניין שלנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה יסקן בדברים? אמר רבי משרשיה, דכתיב לך אל הנמלה הצל, רד רחיה וחכם. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה. אמר אותו רבי שמעון בן חלפתא, איזיל איך זהי, איוודאיו, דלת לאומלכה. אמר, אני אלך ויבדוק באמת מה קורה עם הנמלה הזאת, אם באמת אין לה מלך. יש לי חרוצה, כנראה כברה, אבל רצה לבדוק אם באמת אין מלך לנמלה. אזל בתקופת תמוז. מה פירוש אזל בתקופת תמוז? הלך בתקופת תמוז, שזו תקופה חמה מאוד, ונעמד על יד הקן של הנמלים. פרסל גלימי, זאת אומרת, פרס את הגלימה מעל, בשביל ליצור צל. הקינה לשום שמי, זאת אומרת, עשה צל מעל הקן של הנמלים, נפק עת אחד מניים. התנח בי סימנה. זאת אומרת, סימן את אותו, את אותה נמלה, רבי שמעון בן חלפתא. על, אמר לו נפל תולה. הלך אותה נמלה, ואמר, הנה, יש צל, בואו ניצא, אפשר להתחיל לאסוף את התבועה. נפקו ועטו, יצאו כל הנמלים, דלי לגלימי, הזיז את אותה גלימה שהוא שם בשביל ליצור צל, נפל שימשה, נפלו עליה וקטלו. מה קרה? התברר לנמלים שאותה נמלה עבדה עליהם. היא באה ואמרה שיש צל. בסופו של דבר לא היה צל והרגו את אותה נמלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסיים פה? יש לנו עוד כמה דקות. אמר שמה מינה לתלו מלכה. אמר מכאן ראיה שאין להם מלך. למה? להתלו ארמנה דמלכה, אם היה להם מלך, לא ליבאו. הם היו הולכים לשאול את המלך אם מותר להרוג את אותה נמלה, או אי אפשר להרוג את אותה נמלה. זה שהם יצאו עם הנמלה, וישר ראו שאין שם צל, וישר הרגו את הנמלה, משמע שאין מלך לנמלים. אמר לו רבה חברי דרבשי. אמר לו, מה, איזה מין ראייה הזאת? ודילמה, מלכה אבא בעדיו. יכול להיות שהמלך היה אחד עם אותם נמלים, לכן הוא יוכל להגיד להם במיידי, הנה, אפשר עכשיו להרוג את אותה נמלה. הנה, מי ארמנה דמלכה ונקיטי. או שהיה ציווי כזה שנמלה שמשקרת, כבר המלך ציווה, שנמלה שמשקרת, להרוג אותה. הנה מי, בין מלכה למלכה, הווה. מה הכוונה? היה תקופת דמדומים. באמת, יש מלך לנמלים, אבל פה זה היה תקופה כזאת שעדיין לא מונה המלך החדש. כתיב בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אלא סמוך האמונתי לשלמה. אלא אמרו לו לרבי שמעון בן חלפתא, תסמוך על מה שאומר שלמה. אתה לא צריך לבדוק את זה. אז מה הפירוש עסקן בדברים? היה מברר כל דבר. אנחנו נעשה באמת להעמיק יותר ולהבין פה את הגמרא, את המדרש. זאת השם פעם באמת.